בפרק תשיעי, בסימן חפה. כזכור, אנחנו בהיערכות לקראת מתן תורה בכל יום ויום מה היה. אז ראינו שביום הראשון לא היה כלום. באחד בשבא לא אמר להו ולא מידי, משום חולשה דאורחא. בתרי בשבא אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. בתלת בשבא אמר להם מצוות הגבלה. ואנחנו ברביעי. ברביעי אבוד פרישה. מה זה אבוד פרישה? רעשי מצוות פרישה, וקידשתם היום, וקידשתם היום ומחר. ואף על פי שיש עוד שלושה ימים עד יום השבת, האמרינה לקמן שאנחנו עכשיו לפי שיטת רבי יוסי, דמשה יוסיף יום אחד לדעתו. הפרישה זה... וקידשתם היום ומחר, אל תקשו אל אישה. ברביעי אבוד פרישה. רק אחרי שבתחילה באה ההערה הנשמתית העליונה, הדוחפת את הכוח הרוחני שבאדם ובאומה להיות עולה למעלה, והגבלה המשוערת בהשערה האלוהית לפי היכולת הרוחנית והגשמית, מודדת את השיעורים הראויים לצעדים של ההתעלות, אז נאותה היא מאוד ההסדרה המעשית, להפריד את הנשמה הזכה מההסתבכות ברגשי הגבייה וכוחותיה, התפעלויותיה ונטיותיה הגסות, שבתחתית המצע של טבע החי אשר באדם. והפרשה זאת לא די שלא תעיק את ההתפשטות של הקומה החיונית האמיתית של האדם, אלא עוד תרחיב אותה בתור הגבורה העליונה שלה, במה שתכשיר אותו להיות מקשיב לכל האל הקדוש, מתוך מעמד הקדושה היותר אדירה שאליה עלתה האומה כולה במעמד הר סיני, ואחרי הגבלה שבא אחרי הדיבור של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, בא במקומה העובדה של הפרישה. ברביעי אבוד פרישה. רק אחרי שבתחילה באה ההערה הנשמתית העליונה, הדוחפת את הכוח הרוחני שבאדם ואומה להיות עולה למעלה. אז זה בשתי שורות. הרעיון של אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וההגבלה. המשוערת שעליה דובר בפסקה הקודמת. ההגבלה המשוערת בהשערה האלוהית לפי היכולת הרוחנית והגשמית. שבאה לעורר, להזהיר, לסייג. שלא להרוס ולפרוץ קדימה מעבר למידה, למשקל, לגדר, לגבול. אז אחרי שבאו שני אלה, ההערה הנשמתית העליונה, הדוחפת וההגבלה המשוערת בהשערה האלוהית לפי יכולת רוחנית וגשמית, מודדת את השיעורים הראויים לצעדים של ההתעלות, לאט לאט, זאת אומרת, לאט לאט על פי היכולת האקטואלית, אז נאותה היא מאוד ההסדרה מעשית. ברביעי אבוד פרישה, זה הסדרה מעשית. אז מה, למעשה עכשיו כל אחד צריך לעשות? להפריד את הנשמה הזכה מההסתבכות ברגשי הגבייה וכוחותיה, התפעלויותיה ונטיותיה הגסות. פרישה, לפרוש קצת מן החיים, מאותו צד שבחיים שהוא מסעיר את רגשי הגבייה וכוחותיה, התפעלויותיה ונטיותיה הגסות, שנמצאים בתחתית המצע, הסובסטנציה, הבסיס, תחתית המצע של טבע החי אשר באדם. והפרשה זאת לא די שלא תעיק את התפשטות, את ההתפשטות של הקומה החיונית האמיתית של האדם, אלא עוד תרחיב אותה בתור הגבורה העליונה שלה. עד הרבה, במה שיהיה אדם יותר מכונס בשליטה עצמית ובתחושותיו הנפשיות הגבוהות, הקשורות עם התביעות הרוחניות העדינות, אז זה לא מחליש את כוח החיים, זה מעצים אותם. עוד תרחיב, היא לא תעיק את התפשטות הקומה החיונית האמיתית של האדם, אלא עוד תרחיב אותה בתואר הגבורה העליונה שלה. זה שבן אדם יכול להיות בשליטה עצמית, בן אדם יכול להיות דוחה סיפוקים, אז זה מכנס אותו בתור ישות אוטונומית, שאיננה משעובדת, איננה מכורה לשום דחף שהוא. אז זה לא מעיק על התפשטות הקומה החיונית האמיתית של האדם, אלא עוד תרחיב אותה בתואר הגבורה העליונה שלה. התואר זה ההפך של הטומאה. הטומאה זה ההתפעלות הנפשית מתחושות גופניות שיוצרות איזה מגערת נפשית. והטהרה זה היכולת עמידה כנגד זה. אז זה תואר הגבורה העליונה שלהם. בתואר הגבורה העליונה שלה, של הקומה החיונית האמיתית של האדם, במה שתכשיר אותו, את האדם, להיות מקשיב לכל האל הקדוש. שלא יהיה נדחף מדחפיו, מצריו, אלא מצדדים הגבוהים. כל האל הקדוש מתוך מעמד הקדושה יותר אדירה, מתוך כך ישנו ריכוז וכוונה בצדדים, בנכונות לשמיעת דבר השם בהר סיני, בנבואה, מתוך מעמד הקדושה יותר אדירה שלה עלתה האומה כולה במעמד הר סיני. ועל כן אחרי ההגבלה שבאה אחרי הדיבור של ואתם תהיו לממלכת כהנים, הגבלה שהיא באה לשער בשערה אלוהית לפי היכולת הרוחנית הגשמית, מולדת את השיעורים הראויים לצעדים של התעלות, ואחרי הדיבור של ההערה הנשמתית העליונה דוחפת את הכוח הרוחני שבאדם ובאומה להיות עולה למעלה של ואתם תהיו לי מלכת כהנים, באה במקומה, במקום הנכון, העובדה, עכשיו מה עושים? פרישה. ברביעי, עבוד, פרישה. זה לא, פה אומר להם, פה מזהיר אותה, וביום הרביעי, הם ניגשים לעשייה, ומה הם עושים? פורשים. טוב, עד כאן עמדתו של רבי יוסי. במסגרת הסדר של אותו שבוע שבה ניתנה תורה לישראל. והפרישה היא פרישה לשלושה ימים, אותו יום רביעי ועוד חמישי ועוד שישי. אבל בפועל אז נותרו רביעי, חמישי, שישי, שלושה ימים. והמצווה הייתה וקידשתם היום ומחר. אז זה תירץ רש"י, תירץ רש"י הזכירה שאת התירוץ של הגמרא לקמן, לפי שיטת רבי יוסי התברר שאוסיף משה יום אחד מדעתו. ובזאת מצינו את תפיסת עולמו של רבי יוסי. כן. לא יודע. כן, ורבנן סברי בתרי בשווה יקבה ירחה. אז בסוד סגרנו את הנושא של רבי יוסי, עכשיו ניגשים לשיטת רבנן, שכזכור הם אומרים ש קביעות החודש של אותו חודש לא היה כמו שאומר רבי יוסי ביום ראשון בשבוע, שעד הם הגיעו למדבר סיני, אלא ביום שני. ועל כן, על כל פנים כולה על מלופליגי, שבשבת ניתנה תורה, רק בזאת זה יוביל לעוד מחלוקת, כשכבר הזכרנו אותה עכשיו ברשי, האם הוסיף משה יום אחד מדעתו או לא. כן, דוד. לא הבנתי, לא הבנתי. מה השיעורים בהנהגה המעשית? הגבלה, הגבלה, שיעורים בהשערה האלוקית לפי יכולת הרוחנית והגשמית. מודד את השיעורים הראויים לצעדים של ההתעלות, ובפועל זה בא להגיד והגבלתה, הגבלתה את ההר וקידשתו. זאת אומרת, יחזר את העם, לא לפרוץ לעלות לעם, להר ולעשות גבולות, עד פה אתם ניגשים, למעלה מזה אהרון, משה וזהו. וזה בא לסמן את הגבולות. מה זה המילה הזאת המעשית? המילה המעשית זה מה שעכשיו אמרנו ביחד לפרישה, ברביעי אבוד פרישה, זה מעשי. סליחה? טוב, זה לא הנושא, זה הנושא פה להגיד את הגישה העקרונית. זאת אומרת, יש מודעות ביום הראשון, שאומר, זאת אומרת, ביום השני שאומר להם משהו, ביום ראשון שאומר להם משהו, שזה, אתם תהיו להם ללכת כהנים גדולים וקדושים, אז הוא מסמן להם את האידיאל היותר רדיקלי, ומלהיב את הרוח. ואחרי כן ישנו את המסר שבא להרגיע. בא להגיד, רגע, אז זה מתבטא בקו הזה שתראו, כל דבר צריך משטר וצריך גבולות וצריך מידה ומשקל. והשערה, ופה עכשיו זה מתבטא בקו הזה של הקו הזה שהוא אגבל את האור וקידשתו. אז זה בא לסמן או לסמל את כל המידתיות שצריכה להיות ביחס לכל עבודת השם והתקדמות בחיים. עכשיו זה לא נושא מה כל אחד ירגיש, או שירגיש לא ירגיש, לא יודע. זה בא להסביר שני קווים בעיצוב רוח האומה שניתנו מיד בהתכוננותה לקבל את התוכן הרוחני המוחלט שלה, את נשמתה, את התורה. אז קו ראשון, מסעת נפש אדיר אל העתיד, אל אחריות ורוח אידיאלית, מלאת כוח אל האידיאל העתידני. עמדה שנייה שבאה לסמן, הכל צריך להיות במשטר, במידה, במשקל. כשניגשים למעשה, אז זה עורר אותם ביום הרביעי להתכנס אל הריכוז הרוחני שלהם ולפרוש ממה שעלול להסעיר את רגשי הגבייה וכוחותיהם. רבנן סברי בתרי בשבא עקבא ירחא. אז הבנו, ביום השני בשבוע, אז נקבע הירח, אז נקבע החודש. כשם שהקודש הוא המגמה של החול, תעודתו ותכליתו, אשר מטעם זה ראוי שכל החול יתקדש, שהכל ייקשר בקשר אידיאליות של הקדושה העליונה מבלי אשאיר דבר, שאור החיים הרגמתיים לא יקבעו עליו את רשומם וחותמם, כן יש ערך לעצם החול בישארו במקומו, בתור הצל המבליט את האור, או בתור רעיון מפורט המעשיר את התוכן המלא של הכלל. מפני המשל של הבדידות והפרדה שמוכר על ידו. על כן, למטרת ההערה הראשית העליונה של אור עולם אשר לתורת השם אמת, יש פנים להשארת הראשית של החול בעינו, כמו שיש פנים לכללתו בתוך המערכה של הקודש. והתחלת הגילוי של הקודש תיתכן להיות אחרי עבור היום הראשון. והירח, המקודש בגילוי קודשו להיות מיוחד להופעת אור תורה, ייקבע בתרי בשבא. אז מתברר לנו פה מחלוקת בגישה, מנטליות, ביחס לחול, מה מקומו של החול? כשם שהקודש הוא המגמה של החול, תעודתו ותכליתו, אשר מטעם זה ראוי שכל החול יתקדש, שהכל יתקשר בקשר האידיאליות של הקדושה העליונה, מבלי אשאיר דבר שאור החיים הגמתיים לא יקבעו עליו את רישומם וחיתומם. כן, יש ערך לעצם החול בישארו במקומו, בתור הצל המבליט האור, בתור רעיון מפורט, המעשיר את התוכן המלא של הכלל, מפני המשל של הבדידות והפרדה שמוכר על ידו. על כן, למטרת ההערה הראשית העליונה של אור העולם, של תורת השם אמת, יש פנים להשארת הראשית של החול בעינו, כמו שיש פנים לכללתו בתוך המערכה של הקודש. קודש וחול. מה זה קודש? יש לנו פה הגדרה. קודש הוא המגמה של החול, תעודתו ותכליתו. ואם כך, מה עניינו של החול? עניינו של החול, להתקדש. מה זאת אומרת להתקדש? להתקדש, כלומר, שהכל ייקשר בקשר האידיאליות של הקדושה העליונה. מבלי אשאיר דבר שאור החיים המגמתיים לא יקבעו עליו, או לא יקבע עליו האור. שאור החיים המגמתיים, דומה, צריך להיות לא יקבע עליו האור את רישומו וחותמו. טוב, בסדר, אור חיים, זה הולך על החיים. זו האוריינטציה של רבי יוסי, שהוא אומר שביום ראשון עקבה ירחה, ומיד היום ראשון בשבוע שבו ניתנה תורה בסיכומו של דבר, הוא כבר חתום בחותם הירח שבו ניתן את התורה. כלומר, שלא נשארה נקודה בחול שהיא חילונית גמורה. כי היא, כל עניין החול לשמש את הקודש. שהקודש נותן את תכליתו, את תעודתו. וצריך למתוח את הקו האידיאלי, המגמתי, הערכי, לראות את הסדר האלוהי, בכל מערכת החול, איך היא מכוננת את הקודש. ואם זה כך, אז זה טוב, אז זה אידיאלי, זה מה שמבוקש, זה מה שנותן את הטעם, את הערך, את הנשמה לחול. זה מבחינה מסוימת, רק יש אספקט אחר, שהוא השיטה של רבנן. על כל פנים, הפתיחה של המשפט הארוך הזה, זה מה שאומר, הוא מסכם פה עכשיו את שיטת רבי יוסי. כשם שהקודש הוא המגמה של החול, תעודתו ותכליתו, אשר מטעם זה ראוי שכל החול יתקדש. כלומר, שהכל יתקדש בקשר האידיאליות של הקדושה העליונה, שזה נקרא התקדשות. מתי שמערך החיים של צורכי האדם וחייו, שזה החול, הם כולם מגויסים, כולם משמשים את האידיאליות, את המגמה התכליתית של הקדושה העליונה, של התאמה אל מגמת המגמות, תכלית התכליות, שלמות השלמיות, של הקודש העליון, שהוא האידאה המכוננת, כל ההוויה כולה, האמת האלוקית, השלמות המוחלטת, שהיש כולו הולך ומכונן אותה, והקדושה היא ההתאמה הנפשית ורוחנית אל המגמה הזאת, וכאשר אנחנו מותחים את הקו האידיאלי וכוללים בו את מערך החיים החילוני, כלומר הפשוט, היומיומי, החסר ערך אידיאלי מצד עצמו, אז הנה הדבר חסר ערך אידיאלי הוא בעל ערך אידיאלי. וזו המגמה, שלא יישאר דבר שאור החיים הגמתיים לא יקבע עליו את רישומו וחותמו. וזו התכלית של הכל, בסיכומו של דבר, הכל חותר למצב שבו מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מחצים, ועל מצילות הסוס קודש להשם, והיה כל סיר בירושלים, ביהודה, קודש להשם. זאת אומרת שהצדדים היותר בהמיים וצדדים היותר קולינריים, גסטרונומיים, אז גם הם יהיו קשורים אל, אל, אל הקודש, אל התכלית, אל האידאה השורשית, אל המחשבה תחילה, שחתומה, תהיה חתומה בסוף המעשה. ובמסגרת זאת, מעין זאת, איך יהפוך העולם כולו למציאות הזאת של, שאני עכשיו מצטט אותה בפסוקים שעכשיו הזכרתי. הרב בירות הקודש קורא לזה, המשיח בא להפוך את העולם כולו לזוהר אור תורה. איך יהפוך העולם כולו לזוהר אור תורה? על ידי שתינתן התורה לעם ישראל. עם ישראל יספוג את התורה ויבנה את עצמו לאור התורה, עד שיהפוך את עצמו ועל ידו את כל העולם כולו לזוהר אור תורה, במה שהוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועל כן, הסדר של מתן התורה הוא משהו מעין העתיד לבוא. הסדר היותר מבוקש, הנקודה היותר תכליתית, היא מתראה בסדר של מתן תורה. על כן, החודש שבו ניתנה תורה, הוא מקדש את היום ראשון לימות החול שבו. כדי שלא יישאר משהו שאור החיים, שלמות החיים המגמתיים, לא יקבע עליו את רישומו וחותמו. זה מבחינה מסוימת, אבל הנה עכשיו עמדה שנייה, עמדה של רבנן, שהיא אומרת, רגע, יש גם ערך להפך, לשמר נקודה אחת במציאות שהיא תהיה חילונית. כן, יש ערך לעצם החול בישארו במקומו, במה שלא תטשטש את מסגרתו, במה שהוא כל כולו רק כלי לתוכן אידיאלי, ניסה, תכליתי, כללי, עליון ממנו. לא, יש תועלת, יש טוב, בעצם החול בישארו במקומו, ותן ליום הראשון בשבוע שישאר חילוני גמור. ורק היום השני בו יופיע רושם החודש המקודש שבו תינתן התורה. ומה טוב לעצם החול בישארו במקומו? כי אז יש לך ניגוד, יש לך צל. אם יש חושך, אז מתוק האור לעיניים. אם יש חול, אז אתה מבין מה זה קודש. יש ערך לעצם החול בישארו במקום בתור הצל המבליט את האור, בתור רעיון מפורט, פרטי, המעשיר את התוכן המלא של הכלל, כי הקודש זה התוכן המלא של הכלל, זה התפיסה האורגנית, זה התפיסה המגמתית, התפיסה האידיאלית, התפיסה האחדותית. אבל כדי שתוכל להעריך כמה טובה החיות הנשמתית, בוא אז תפרין מה זה ישות ללא נשמה, מה זה ישות ללא כלל, מה זה ישות ללא מגמה. ואז כמו שאמרנו, לית נהורה אל הדד נפיק מגוח השוחה, אין אור אלא זה שיוצא מתוך החושך, כי על ידי זה האור הוא מתוק. ובלא זה, אז כשישנה אורה מלאה ואין בה את יכולת הצמצומים והירידת מחשקים, אז אנחנו באמת במצב הזה, אולי אנחנו לא קולטים את זה מרוב שאנחנו אין לנו דמיון של אפשרות כזאת בכלל, אבל נתאמת שכלית ונגיע למסקנה שאילולי שיש מציאות שאינה מהירה, אז בכלל לא היינו יכולים להעריך את האור. אולי אפילו לא היינו מבחינים בו. כשאין לך אפשרות אחרת, ואתה לא מכיר אפשרות אחרת, אז המציאות המקסימה שאתה ניצא בה, היא כלל לא מקסימה. היא פשוט לא עושה רושם. כן. כן, אבל הוא אמצעי לקודש במה שהוא יהיה בפני עצמו. זה בדיוק שני הצדדים. איך אתה מסתכל על החול? על זה שבסיכומו של דבר אין חול, אין יש אל הקודש. או דילמה, אדרבה, אם אתה רוצה באמת את הקודש ולדעת להעריך את הקודש, אז צריך שיש גם חול. חול, חול. החול וחול בלי קודש. ואז מה מתוק הקודש? ואם לא יהיה כך, אלא החול כולו ייבלה על ידי הקודש, אז זה בעצמו, זה, איך נגיד, זה יותר מדי טוב. אבל יותר מדי טוב זה כבר לא טוב. אולי. כל פנים, זו המחלוקת, אתה מבין? זה רבי יוסי וזה רבנן. מי צודק? אני ודאי טועה במה שאני שואל מי צודק. כי... זהו, שתי שיטות. מה? חביבי, הערה לסדר. אתה נמצא פה בבית מדרש שלא עוסקים עכשיו בהלכה. לומדים עכשיו אגדה. וההערה הזאת היא... מחזקת את הרוח הפוכה של מה שהתכוונת לומר. אדרבה, בהגדה יש עניין לא לפסוק. ומה אני אגיד לך? אפילו, זה נכון, שלומדים הלכה, סיכום של תורה, אתה צריך לדעת מה לעשות. רק, זה דבר מאוד בסיסי בחיים. החיים זה לא מה לעשות. יש הרבה מישורים בחיים שהם לא מה לעשות בכלל. אתה מבין? הידוד הזה של הערה ההלכתית הזאת שלך, זה אבא מין הדחויה. מי אלא את האבא מין הזה? אתה יודע? אתה יודע. קוראים לו רבי יצחק. מי הביא את רבי יצחק הזה? אתה יודע? אתה גם יודע. זה הרש"י הראשון בתורה. זה מה שאמר רבי יצחק, שלא הייתה תורה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם, כי יאללה, תורה. תגיד תכלס, מה עושים? מה זה תורה? מה עושים? אלא מה? הקדוש ברוך הוא חולק. על רבי יצחק. זאת אומרת, לא חולק, כי רבי יצחק בעצמו מביא את זה בתורה ואמינה, בשביל, בתורה ואמינה תחויה, בשביל, לא התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם, אבל התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם. ודחתה את החודש הזה לכם, עד עידן ועידנים, אחרי כל ספר בראשית, שאנחנו, הנה השבת אנחנו נחתום אותו, ואז נגיע לעוד איזה פרשייה אחת, ואחריה נגיע, איך נגיד? להב האמינה התחויה של תחילת התורה, הוא מסביר שזה לא תחילת התורה. והתורה זה לא מה עושים. יש הרבה דברים שהם קודמים למה עושים. אולי בסוף זה מה עושים, ואולי אפילו זה לא נכון. אני לא בטוח אם המילה האחרונה של התורה זה מה עושים. אבל זה נושא לדיון. אבל זה לא נושא לדיון, התורה לא מתחילה מה עושים. התורה מתחילה במה חושבים, במה שואפים, במה מאמינים, במה מרגישים, וזה חשוב, חשוב מאוד מאוד. ואם יש את זה, אז מאוד חשוב מה עושים. וכשאין את זה, אז מה אני אגיד לך? אז אני אגיד בצורה קצת פרובוקטיבית, אז ממש לא חשוב מה עושים. על כל פנים פה, אנחנו בו בטח לא מתעסקים במה עושים. אנחנו עכשיו מתעסקים במה חושבים. ובמה חושבים, אז זה תופעה מאוד רגילה אצל כל מי שיצא לו קצת לדפדף במערל, שהוא זה שהיה אמור להטמיע בנו את האוריינטציה הזאת, שמחלוקות, כולם צודקים, וברוחניות, זה... הם אפילו לא חולקים, הם רק חולקים, אבל הם לא חולקים, כי... מה, זה חולק על הסברה. כל אחד מסכים לסברה של ההוא, רק הוא בא להגיד, רגע, אל תשכח את הסברה הזאת, רגע, אל תשכח את הסברה הזאת. אז כל חכם, אז הוא בא מוסיף לך. ולפעמים, כשדברים נוגעים לדברים מוסריים, אז כן, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. טוב, אז ודאי. כולכם צודקים, כולכם נפלאים, אבל הוא אמר משהו הכי כללי. זה לא פוסל את מה שאמרתם, רק בוא נתפוס, זה הכלל וזה פרטים. כי שם זה כן, זה נוגע כבר לדרכה מוסרית לכל הפחות. אז לב טוב זה העיקר. טוב. אז כדוגמה זה יכול להיות, יש פעמים שלא לא מחרים, זהו. ובכלל, יש, בזה גם כן ישנה מחלוקת, האם ישנה הכרעה בדברי הגדה. אז הרמב״ם אומר כלל, והוא לא היחידי בדעה הזאת, ויש אפילו קיצוניים עוד ממנו, בין הראשונים, שבכל מה שאין לו השלכה מעשית, אז אין הלכה, ואין הכרעה, ולא אמורה להיות הכרעה. ומה אתה צריך לחשוב? מה שאתה רוצה. תפוס איזה דעה מדעות חכמים, נראה לך, תחזיק בה, זה בסדר. יש דעות שחולקות ואומרות שכן, גם בענייני אמונה יש פסק. ואני חושב ששיטת הרמב״ם, בוודאות, זה שאתה לא יכול להגיד שיטת רבי אליעזר כזאת, שיטת רבי יהושע כזאת, אבל אני אומר כך. אם זה אף אחד לא שאל מה אתה אומר, ותסתום מתי שרבי אליעזר ורבי אליעזר ורבי יהושע מדברים, מה, מי אתה שתדבר פה? ואתה יכול להגיד, אני סובר כמו רבי אליעזר, אני סובר כמו רבי יהושע, זה בסדר, עד כאן שיטת הרמב״ם. ויש כאלה שחולקים על הרמב״ם, ואומרים, כן, כל עוד אין לזה השלכה מעשית, מותר לך אפילו להגיד, אני אומר. הרשב"א מפורסם אומר, אל תשתבש ותאמר, ועבדו לעולם, הכוונה עולמו של יובל, אלא לעולם, לעולם. טוב, זה ממש פה מהפרובוקציות הכי חריפות שישנה, בשיטה הכי קיצונית שישנה בפרשנות. שהוא לוקח דברי הלכה, והוא אומר, אני עכשיו לא דן בהלכה, אלא אני אומר, אם באנו להבנה של מה אומר הפסוק כפשוטו, אז אל תשתבש ותאמר, מי ישתבש ואומר ככה? חז"ל אומרים את זה. אבל אל תשתבש ותאמר שזה הפשט, כי הם אמרו את זה בדרש. הדרש הוא יותר חשוב מהפשט, ואנחנו פוסקים הלכה על פי הדרש. אבל עכשיו אני לא אומר לך להלכה. אבל מבחינת הפשט מותר לחלוק על מה שחז"ל דרשו. כמובן הוא לא מתכוון שאתה למעשה תעשה משהו בניגוד חזן, אבל פרשנות אתה יכול. טוב, אז יש שיטה קיצונית ויש עוד בכיוונים האלה. סליחה? חביבי. כלל אצבע, בוא אני אגיד לך. כלל אצבע הרב קוק הוא כללי. לא שדלים איזה שיטת הרב קוק. שיטת הרב קוק היא באה להראות איך שכל השיטות צודקות. אז זה בהוראת אצבע, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, וגם ביחס הרב קוק יש יוצא מן הכלל. אבל עכשיו, מאחר ששאלת, סימן שאתה לא מכיר את הכלל הזה, אז לכל פחות את זה תכיר שאת השאלה הזאת בדרך כלל לא שואלים. מי ששואל סימן שלא בעניינים. זה בסדר, מותר להיות לא בעניינים. טוב, בואו נחזור לטלי. כן. אז עוד פעם התחלה. כשם שהקודש הוא המגמה של החול, תעודה טוב תכליתו, עד שמיתם זה ראוי שכל חול יתקדש, שכל יתקשר בקשר אידיאליות של הקדושה העליונה, מבלי אשאיר דבר. מבלי אשאיר דבר, שאור החיים המגמתיים לא יקבעו עליו את רישומם וחותמם. אם באמת הפסיק הזה הוא מיותר. שהכל יתקשר בקשר האידיאליות של הקדושה העליונה בלי להשאיר דבר שאור החיים הגמתיים לא יקבעו עליו את רשומה וחותמם. ככה צריך לקרוא את זה בנשימה אחת. וגם אני חושב שעדיף שלא יקבע עליו, שזה הולך על האור ולא הולך על שאור החיים את רשומו וחותמו. אני חושב שזה יותר טוב. כן, יש ערך לעצם החול, הנה שיטת חכמים, שהם מסתכלים אחרת על העניין. יש ערך לעצם החול בישארו במקומו. בתור הצל המבליט את האור, או בתור רעיון מפורט, אתה מאשיר את התוכן המלא של הכלל, שלפעמים מרוב שיש לך כלל, אז אתה, אם אתה לא מבין את הפרטים, אז הכלל הופך להיות לך משהו סתום, אבסטרקטי, ולא קשור שום דבר. ועל ידי שאתה תופס את היישום הפרטי, זה בעצמו נותן לך את התוכן והמשמעות לכלל. אז גם פה, רעיון מפורט הוא מעשיר את התוכן המלא של הכלל. כלל צריך לפרט, כמו שפרט צריך לכלל. מה מועיל הפרט לכלל? כי הוא מהווה כמשל של הבדידות והפרדה שמוכר, אני חושב, שמוכר הכלל על ידו. מה זה כלל? ההפך של פרט, ההפך של בדידות, של בדיד. אז אם אתה לא מבין מה זה בודד, אז אתה לא מבין מה זה כלל. אז על ידי, מפני המשל של הבדידות והפרדה, שמוכר הכלל על ידו של הבדיד והנפרד. זו הצעת הפרשנות שלי. מישהו מציע אחרת? מפני המשל של הבדידות, שמוכר, מי מוכר? המשל מוכר על ידו של מי? על יד, אם אתה לא מקבל את הפירוש שלי, על ידו שנשאר לך זה הכלל, ואז אני לא יודע what makes sense here. זאת אומרת, לא, בקיצור, מה, אז מה הוא אומר? לכן אני מציע את הפרשנות שלי. מפני המשל של הבדידות והפרדה, שמוכר המשל על ידו של שמוכר הרעיון המפורט, או בתור שמוכר על ידי הרעיון המפורט, מפני המשל של הבדידות והפרדה שמוכר על ידי הרעה. אבל עדיין, אז, והמשל של הבדידות והפרדה, למה הוא משל? האמת היא שגם אני לא יודע מה זה המשל. מה זה המילה משל? אז מה נמשל? אולי משל זה כמו משל ודוגמה. המילה משל משמש פה בתור דוגמה. אז מפני הדוגמה של בדידות ופרדה שמוכר על ידי הרעיון המפורט. הרעיון המפורט המשאיר את התוכן המלא של הכלל, מפני הדוגמה של הבדידות ופרדה שמוכר על ידי הרעיון המפורט. ואז מה עדיין קצת טוב בהצעה שלי? שלפי הצעה שלך, אז איך נגיד, העיקר חסר מן הספר, כי אנחנו צריכים להשלים את הרעיון, שעל ידי זה אנחנו מבינים את הכלל. שעל ידי זה אנחנו מבינים את הכלל, אז זה לא נכתב פה, אבל אתה צריך להבין שזה הנושא שעליו מדובר בכל מקרה. ואני מנסה להכניס את זה, אני מנסה בהצעה שלי, אני מכניס את המוכר על ידו, מוכר הכלל על ידו. טוב, בסדר. זה שבגדול, זה מה שהוא רוצה להגיד, אנחנו לא חולקים. אבל זה, הרגע, אבל זה מה שאנחנו כן חולקים, אם הביטוי שמוכר על ידו, האם זה הכלל שמוכר על ידו, ככה אני מפרש. או שמוכר על ידו, זה לא הכלל מוכר על ידו, אלא הפרט מוכר על ידי הרעיון המפורט. ומה כל כך טוב שהפרט מוכר על ידי הרעיון המפורט, וזה מה שאני מאשים את הפירוש שלך, שמה כל כך טוב, התשובה על זה, זה לא כתוב. אבל אתה מבין, כי אתה אדם אינטליגנטי. אבל זה נקרא בלשון הלומדים, העיקר חסר מן הספר. אני מסכים, בזה אנחנו לא חולקים. מאורי, אנחנו לא חולקים ברעיון. עכשיו, אנחנו חולקים בפרשנות הטקסטואלית. מה אומרים המילים? זאת אומרת, שנינו מסכימים, זה הרעיון שבו אותו רוצה להגיד. רק עכשיו אנחנו צריכים להתווכח על... אני מנסה למכור את הסחורה שלי, במה שאני אומר מה היתרון על פני הסחורה שלך, כי אני אומר, הסחורה שלך, הרעיון העיקרי לא כתוב. אני לא אומר שהפירוש שלך לא אפשרי, ושהוא לא חותר, הוא כוון, חותר להגיד רעיון לא נכון. לא, אתה חותר להגיד את הרעיון שלי. רק אתה לפי הפירוש שלך, אז יוצא שהרעיון העיקרי, שתבין שעל ידי הפרט יהיה מובן הכלל, זה לא כתוב פה. מה? לא, כן, אני לא חושב שדוד צדיק. משאיר, הבנתי. או בתור רעיון מפורט, המשאיר את התוכן המלא של הכלל. איך הוא משאיר? מפני המשל של הבדידות והפרדה שמוכר על ידו. אתה צודק. בסדר. הפסדתי את היתרון של הפרשנות שלי. טוב, בסדר. אז השומע ישמע, והבוחר יבחר מה שאתם רוצים. מה? נאוראי מציע על ידו של הרעיון המפורט. או בתור רעיון מפורט, שהוא מאשיר את התוכן המלא של הכלל בעצם פרטיותו, מפני המשל של הבדידות והפרדה שמוכר על ידו של הרעיון המפורט. מפני המשל של הבדידות והפרדה, שעל ידו מוכר הכלל. מפני המשל של הבדידות והפרדה, שמוכר הכלל על ידו. כן. טוב, אני אגיד לכם את האמת שנדמה לי שעכשיו עם ההסבר של נאורה יותר טוב. הסבר שלא יותר טוב משלי. טוב, בסדר. על כן, למטרת ההערה הראשית העליונה של אור עולם אשר לתורת השם אמת, יש פנים להשארת הראשית של החול בעינו, כמו שיש פנים להכללתו בתוך המערכה של הקודש. טוב, אז יש שיטת רבי יוסי ויש שיטת רבנן, אז יש פנים להגיד כמו שיטת רבנן. על כן יש פנים להשארת הראשית של החול בעינו, כמו שיש פנים להכללתו בתוך המערכה של הקודש, כמו שאומר רבי יוסי. והתחלת הגילוי של הקודש, לפי שיטת רבנן, תיתכן להיות אחרי עבור היום ראשון. והירח המקודש בגילוי קודשו להיות מיוחד להופעת אור תורה, ייקבע מנשמיה בתרי בשווה ולא בחד בשווה, שישאר בתור חול גמור. ובתרי בשווה לא אמר להו ולא מידי. אופס, בנקודה הזאת אין ביניהם מחלוקת. שביום הראשון, גם לדעת חכמים, כמו לדעת רבי יוסי, לא אומר להם ולא מידי משום חולשה דאורך. כשם שהתוכנית שמכנסת את כל החול למערכת הקודש, היא צריכה להיות איתנה בכוחותיה, כדי לעכל יפה את החול ולמזגו מזיגה שלמה עם הקודש, עד אשר אי אפשר שיוכל כבר תוכן של השפעה חיובית בחד בשווה. כן הוא גם לפי הדרכה של הישארות החול בעינו, בטבעו וצביונו, למען היותו בדמות דורדיה דחמרה, המשביח את החמרה יושב עליו ושוקט על שמרה. צריך שלבד החול, הופעה ראשונה של הקודש, הצריכה לשבד אליה את החול בכל תמותו וצביונו הגמור, לא תסבול שום חולשה גופנית, למען לא יטשטשו הציורים העליונים, יטושטשו הציורים העליונים מבירותם בהצטיירם בחומר חלוש, שאור החיים יוכל רק למעט, רק מעט לעירו. ובתרי בשווה, שהוא גם כן יום הקמה, כעין הציור שבתוכנית המכנסת את החול למחנה הקודש פנימה, לא אמר לו ולא מידי משום חולשה דאורך. כשם שהתוכנית, בתרי בשווה לא אמר לו ולא מידי משום חולשה דאורך. שם שהתוכנית של רבי יוסי, שמכנסת את כל החול למערכת הקודש, אז לפי תוכניתו, אז היא צריכה להיות איתנה בכוחותיה. אם אנחנו רוצים להעלות את כל החול אל הקודש, וצריך להיערך בו לספיגת החול, אז סופגים את הקודש גיבורים, אמיצים, חזקים, ולא חלושי גוף, מה שקורך איתו חולשת נפש. כשם שהתוכנית שמכנסת את כל החול למערכת הקודש, היא צריכה להיות איתנה בכוחותיה, למה? כדי להקל יפה את החול ולמצגו מזיגה שלמה עם הקודש. זה שיטת רבי יוסי, וביום ראשון לא אמר לו ולא מידי משום חולשה דאורך לשיטת רבי יוסי, כדי שהקודש יופיע, יופיע בעוצמה, יספג בנפש במלוא הערותיו, וירומם את כל הכוחות החילוניים שבנפש, בד בבד עם הנפש את המציאות כולה, רק מתוך קישור, הכשר של הנפש למציאות הזאת, שלא יכול להיות כל עוד היא חלושה, עד אשר אי אפשר שיוכל כבר תוכן של השפעה חיובית בחד בשווה, ולכן לפי שיטת רבי יוסי לא אמר לו ולא מידי. אבל כן הוא גם לשיטת רבנן, שהם דווקא אומרים שצריך שישאר חול בפני עצמו, ולא שכל כולו ייבלה בתוך הקודש, ומכל מקום הם לא מבטרים על העוצמה של הקודש. כן הוא גם לפי הדרכה של הישארות החול בעינו של רבנן, שהם רוצים שהוא יישאר בטבעו וצביונו, בלא שייבלה בצד המגמתי האידיאלי של אור החיים התכליתי. והחשיבות של החול הוא למען היותו בדמות דורדיה דחמרה. דורדיה דחמרה זה שמרי היין שבחבית. אם אתה רוצה לשמור, אם אתה רוצה לייצר יין משובח, אז אתה מוכרח להכניס שם שמרים. והשמרים הם אומרים להיות לשקוע בתחתית החבית, ואז זה ייתן לך את היין המשובח. כמובן שאת הדורדיה האלה, את השמרים של היין, אתה לא אמור, אתה לא אמור להשתמש בהם. זאת אומרת, אתה לא, זה לא היין. וזה גם צריך להיות נזהר, לא להיות מעורב ביין. והמבדיל בין קודש לחול, חדותינו עם חול, ולא לערב את החול עם הקודש. זה לא. אלא זה צריך להיות בתחתית החבית, למען היותו בדמות דורדיה דחמרה, שיש לך את הדורדיה האלה, אז הוא משביח את החמה, הוא משביח את היין, היושב עליו ושוקט על שמריו. אז צריך, לפי השיטה הזאת של חכמים, שהם צריכים את החול כשמרים של יין, אז צריך שלבד החול, אז צריך שקודם כל יהיה חול, וחול שישאר חול. אבל חוץ מזה צריך ההופעה הראשונה של הקודש שצריכה לשעבד אליה את החול בכל תמותו וצביונו הגמור, שחול יהיה חילוני גמור. עכשיו צריך לבוא כוח הקודש, וכוח הקודש הוא גם הוא צריך לפי שיטת רבנן לא פחות מאשר לשיטת רבי יוסי להיות עוצמתי שמסוגל לרומם אליו את כל החול. ועל כן ההופעה הראשונה של הקודש הצריכה לשעבד אליה את החול בכל תמותו וצביונו הגמור, לא תסבול שום חולשה גופנית. זה מאוד חשוב שהקודש לא יהיה לו חולשה גופנית, כי במקביל לחולשה הגופנית חולשה נפשית, ובמקביל לחולשה הנפשית חולשה בקליטה הרוחנית. ופה רוצים התרשמות רוחנית נפשית מהמציאות הנשמתית, אז צריך את העוצמה הגופנית. ולא תסבול המציאות הזאת שום חולשה גופנית, למען לא יטושטשו הציורים העליונים מבירותם בהצטיירם בחומר חלוש, שאור החיים יוכל רק מעט להירו. כשזהו המצב, אז האידיאלים והרעיונות הגדולים, הם יתקטנו עם הנפשות הקולטות את התכנים האלה. על כן, הנפשיות שצריכה להיות הכלי לקליטת הרעיונות הקדושים, היא צריכה להיות עוצמתית. ובהתאם לכך היא צריכה להיות גם איתנה בגופה. ובתרי בשבה, ביום השני בשבוע, שהוא גם כן יום הקמה, לגבי חכמים זה דווקא היום הראשון בחודש. יום שני בשבוע הוא ראש החודש. כעין הציור שבתוכנית של רבי יוסי, המכנסת את החול אל מחנה הקודש פנימה, כן, ברעיון של חכמים, שהם הם מעוניינים לא פחות מרבי יוסי להכשיר את המציאות לספיגת הקודש. בזו הם לא חולקים, רבי יוסי ורבנן, רק הם חולקים איך זה יעשה בצורה יותר טובה. במה שבסיכומו של דבר הקודש יבלע את החול, או אדרבה, כדי שהקודש יופיע במלוא עוצמתו ונוכל להעריך את תוכנו, את כלליותו, את עושרו, את פנימיותו ותוכניתו, אז צריך שישאר חול מנוגד. והערך של החול שעומד בפני עצמו בעומק העניין הוא גם כן הקודש. זאת אומרת, אדרבה, במה שהחול הוא חול, בשביל מה זה טוב? כי על ידי זה, אז הקודש הוא קודש. אז לכן, למען הקודש הקודש, אז לכן צריך שהחול יהיה חול. עוד דילמה, שהופיע הקודש, אז יסתבר שאין חול, כי אין דבר שלא משמש את הקודש. מה שאני מנסה להגיד, שבשני המקרים החול משמש את הקודש. כי גם לפי חכמים, החול משמש את הקודש. אך במה הוא משמש את הקודש? הוא משמש את הקודש גם בזה שהוא נשאר כחול. זה גם משמש את הקודש. ולכן כל כך חשוב שהוא יהיה חול. על כל פנים, אין ביני מחלוקת לזה שהקודש צריך להופיע בעוצמה. וכאשר המערכת הגופנית, שהיא סוחפת איתה את המערכת הנפשית, ומשפיעה על המערכת הרוחנית, היא איננה במלוא עוצמתה, אין דיבורים. אז אין קשר, לא שם צריך להיות שדרים של הקודש. ולכן לא אמר לו ולא מידי משום חולשה דאורך. טוב, נעמוד פה.